לבך, ועליהם נאמר, יספו לך חסידי קורתי בריתי עלי זרח. עד כאן לשון הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, פרק ה' הלכה א' הלכה ד'. ובאיגרת תימן מפרט הרמב״ם בפירוט גדול את כל גדרי קידוש השם. הוא אומר שהעניין מתחלק לחמישה מינים. המין הראשון בחלוקת המצוות בעת האונס. המין השני בגדר חילול השם ועונשו. המין השלישי במדרגת הנהרגים על קדושת השם והאנוסים באונס השמד. המין הראשון, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, הדין בהם הוא שכל זמן שיאנס אדם על אחת מהן, מצווה שיהרג ואל יעבור, בכל מקום ובכל זמן. כמה מילים, מאיכן לומדים את זה? הדין של שפיכות דמים נלמד מסברה. אם אומרים לאדם הרוג או תהרג, יהרג ואל יעבור. ומדוע? משום שמה ראית שדמך שלך אדום יותר מדמו שלו, שאתה מחליט להרוג אותו ולהישאר בחיים? אולי דמו שלו אדום יותר. מדוע שתהרוג אותו וגם יהרג אדם וגם תעשה העבירה על ידך, עדיף שתהרג אתה ולא תעשה העבירה על ידך. גילוי הראיות לומדים מהקש בפסוק שכתוב בפרשת נערה המאורסה שנאנסה, כי כאשר יקום איש על רעהו להורגו נפש, כן הדבר הזה. אומרים חז"ל, הרי זה בא ללמד ונמצא למד. בא ללמד אבל נמצא למד. מקיש רוצח לנערה המאורסה ונערה המאורסה לרוצח. מה רוצח יהרג ואל יעבור? אף נערה המאורסה, כדוגמה לכלל גילוי עריות, יהרג ואל יעבור. ואילו דין עבודה זרה לומדים מי בן נקדשתי בתוך בני ישראל, מהפסוק שלנו. יהרג ואל יעבור בכל מקום בכל זמן ועל איזה עניין שיהיה, בין בצינה בין בפרסי, בין בשעת השמד בין שלא בשעת השמד, בין נתכוון להעבירו האנס ובין לא נתכוון להעבירו, תמיד יהרג ואל יעבור. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ושאר כל מצוות כולן מלבד אלה השלוש, אם אנסו אנס יביט, אם להנעת עצמו נתכוון יעבור ואל יהרג, בין בשעת השמד בין שלא בשעת השמד, בין בסתר בין בפרהסיה, ואם נתכוון להעבירו יביט כמוכן, אם בשעת השמד יהרג ואל יעבור, ואם שלא בשעת השמד יעבור ואל יהרג, ואם בפרהסיה בכל זאת יהרג ואל יעבור אפילו שלא בשעת השמד. כלומר, בשאר עבירות מלבד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, זה תלוי בין שעת השמד, שיש הבדל בין התכוון להנעת עצמו התכוון להעביר, אם התכוון להנעת עצמו יעבור ואל יהרג, אם התכוון להעבירו בכל מקרה, אם מדובר בשעת השמד יהרג ואל יעבור, אם מדובר שלא בשעת השמד, אז אם זה בפרסיה יהרג ואל יעבור, אם זה בצנאה יעבור ואל יהרג. מה זה חילול השם? אומר הרמב״ם, יש חילול השם כללי ויש חילול השם פרטי. חילול השם הכללי מתחלק לשני חלקים, אחד מהם שיעשה אחד מבני אדם עבירה להכעיס, לא לתענוג שימצא במעשהו, אלא להיותו קל בעיניו ונבזה. להכעיס זה לאו דווקא שהוא מתכוון להכעיס את בוראו, אלא בגלל שהוא מזלזל. לא בגלל תענוג שהוא לא יכול להתגבר, אלא הוא מזלזל. קל בעיניו ונבזה. הנה כבר זה חילל השם. אם פעל זה הפועל בסתר, חילל השם בסתר. אם עשה אותו בפרהסיה, לפני עשרה מישראל, הוא מחלל את השם בפרהסיה. השני, שיקל אדם עצמו, ולא יתקן פעולותיו הגשמיות עד שיגלו אצל ההמון ממנו סיפורים מגונים מאוד, ואף על פי שלא עשה עבירה כבר חילל את השם. מפני שראוי לאדם שישמר מבני אדם כמו שישמר במה שבינו לבין בוראו, כמו שנאמר, והייתם נקיים מהשם ומישראל. כלומר, התנהגות לא מכובדת בפרהסיה היא חילול השם. וגם אם בצנעה אבל זה מתפרסם, הרי זה חילל את השם. זה הדין הכללי, והפרטי יחלק לשני חכמים, לשני חלקים. האחד, שיעשה איש חכם מעשה שמותר לכל בני אדם, אלא שאיש כמוהו אין ראוי לעשות כמעשהו, לפני שהוא איש ידוע במעשה החסידות, והוא מבוקש ממנו, כלומר מעשה החסידות נדרש ממנו יותר מזולתו, וזה כבר חילל את השם, וזה מה שרב אמר. וזה מה אמר רב בחילול השם. רב אמר, איך נקרא חילול השם? כגון אנא דשקילנה ביסרה ולא יהיבנה דמי לאלתר, כלומר אדם כמו לא היה ראוי שיקח הדבר עד שיתן הדמים ולא יהיה אחר, אפילו שזה מותר לשאר בני אדם. רבי יוחנן אומר, כגון אנא, כמו כגון אם אני הולך 400 בלא תורה ולא תפילין, אדם כמו לא היה ראוי לו שיעשה זה. אדם חשוב, יש לו גדר אחר. החלק השני, שיהיה אדם חכם מתנהג עם בני אדם הנהגה פחותה וכאורה, במקחו, בממקרו, במסעו ובמתנו, ויקבל בני אדם בכעס ובביזיון, ולא תהיה דעתו מעורבת עם הבריות, ולא יהיה מתנהג עם בני אדם במידות יקרות והגונות. גם זה חילל את השם. כמו שאמרו אבותינו, בזמן שאדם קורא ושונה, ואינו נושא ונותן באמונה, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? ראו פלוני שלמד תורה, מה מכוערים מעשיו? ולולי פחדתי מפני העריכות, אומר הרמב״ם, הייתי מבאר לך איך ראוי לאדם חכם להתנהג עם בני אדם, ואיך יאות שיהיו כל פעולותיו וכל דבריו לבני אדם כולם, עד שישבחהו כל מי שידבר או יתערב עמו. וזה עניין נושא ונותן באמונה, וזה עניין דיבורו בנחת עם הבריות. זה חילול השם. מה זה קידוש השם? כשיעשה מצווה מן המצוות, ולא יערב עם הכוונה מן הכוונות, אלא מצוות השם ועבודתו לבד, הרי זה קידש את השם. ואם הוא עשה את זה בקהל גדול, קידש את השם ברבים. ואם נשמעו ממנו שמועות טובות, קידש את השם. מי מתנהג חכם מנהג יפה, קידש את השם. כמו שאמרו, בזמן שאדם מתנהג כראוי, מה אומרות עליו הבריות? הוא פלוני שלמד תורה, מה יפי מעשיו? עד ש... ויומר לי עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר. וכמו כן, אדם גדול, שימנע עצמו מעניינים מכוערים אצל בני אדם, אף על פי שאינם בעיניו מכוערים, ודאי זה קידש את השם, שנאמר, ולזות שפתיים הרחק ממך. בהמשך עובר הרמב״ם לדבר על הנהרגים על קידוש השם, במדרגת הנהרגים על קידוש השם והאנוסים באונס השמד. כל מקום שאמרו יהרג ואל יעבור, אם נהרג כבר קידש את השם, ואם היה בעשרה מישראל קידש את השם ברבים, כחנניה, מישאל ועזריה ודניאל ועשרה הרוגי מלכות ושבעת בני חנה ושאר בני ישראל הנהרגים על קידוש השם, השם יקום נקמת דמיהם בקרוב. באדם נאמר, יספו לי חסידי קורתי בריתי עלי זבח, ואמרו רבותינו זל, השבעתי אתכם בנות ירושלים, השבעתי אתכם בדורות של שמד, בצבאות ובעילות השדה, שעשו צביוני ועשיתי צביונם, שהיו שופכים דמם עליי כדם צבי ועייל. ועליהם הוא אומר, כי עליך הורגנו כל היום. ואיש שזיכהו השם לעלות במעלה העליונה הזאת, שיהיה הרגע לקידוש השם, אפילו היו אבונותיו כירובם בנבד וחבריו, הוא מנחיל לעולם הבא, ואין למעלה ממנו. אפילו לא היה תנית חכם. וכן אמרו אבותינו זל, מקום שהרוגי מלכות עומדים, אין בריאה יכולה לעמוד ממחיצתם. ולא רק רבי עקיבא וחבריו, שיש להם תורה ומעשים טובים, אלא הרוגי לוד, שזה כל מה שהיה להם. ואם לא יארג ועבר, לא היטיב לעשות, הוא מחלל את השם באונס, אבל אינו חייב עונש מהעונשים האמורים בתורה, כי הוא הרי אנוס. לעומת זאת, במקום שאמרו זל יעבור ואל יערג, וראה איש אחד עצמו שהוא יותר יקר מהחכמים, יותר מדקדק במצוות, והתיר עצמו למיטה בפיו ולשונו, וקידש את השם לפי דבריו ומחשבתו, הוא חוטא ומורד במעשיו, דמו בראשו ומתחייב בנפשו. כי הרי כתוב אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, זו שיטת הרמב״ם, הרמב״ן חולק על זה. הרמב״ן סובר שגם במקום שאמרו יעבור ואל יערג, אם נהרג, לא עבר עבירה. אבל הרמב״ם סובר שהוא עבר עבירה ואסור לו, אם מלבד אותם מקומות של יערג ואל יעבור, שאר המקומות יעבור ואל יערג, לפי הפירוט שהוא פירט קודם, ההבדל בין שעת השמד ללא שעת השמד, בין כוונתו לתועלת עצמו, כוונתו של האנס וכוונתו לאוויר, בין פרהסיה ללא פרהסיה, כפי שפירטנו קודם. מכל מקום, אלה הם גדרי קידוש השם. וכבר למדנו שיש המקדש את השם במותו, באותם גדרים, ובאותן מצוות, ובאותן הזדמנויות, ויש המקדש את השם במעשיו ובהתנהגותו, ועל כך נרחיב את הדיבור. תנא דבאליהו כתוב, כך אמר יעקב אבינו ליוסף, בני, אל תאמר, הואיל ואני מלך, ואין בי עבירה ועוון וחטא, אתגאה על הבריות. אלא אמר לו, בני, אל תעשה כן, כדי שיתמלאו ימיך. ולא נתן הקדוש ברוך הוא לאדם חוכמה ובינה דעה והשכל, אלא לקדש את שמו הגדול. כל מה שניתנה באדם חוכמה, דעה, בינה והשכל, ניתנה בו כדי לקדש את שמו הגדול. והייתי אומר שאותם אנשים מחללי השם, בדרך הטבע, נלקח מהם. בדרך הטבע נלקח מהם. החוכמה, הבינה, הדעה וההשכל. כלומר, ברדת ממילא מגיע לקידוש השם. במה מתבטאת בינתו, נבונותו של האדם, שהוא מקדש שם שמיים, ואנחנו נראה ונבאר כיצד הדברים קשורים זה לזה. באמת, כתוב בספר חסידים, שקיום מצווה זו של ונקדשתי, איננה רק בזה שנהרג ממש על קידוש השם, אלא כל מי שמוכן במחשבתו למסור נפשו על קידוש השם, נחשב לו כאילו נתקיים בו בפועל. גם מי שלא נחשב, לא מת בפועל על קידוש השם, עצם הנכונות למסור נפשו על קידוש השם, גם היא נחשבת כמי ש... כאילו באמת עשה את זה בפועל. כך כותב בספר חסידים. יש מי שנהרג על קידוש השם, ויש צדיקים שאינם נהרגים על קידוש השם, אלא מתים בידי שמיים על מיתותם. אבל אילו היו בשעת גזרה, היו נהרגים. ולמה יפסידו? ויכולים לומר, הצדיקים שגלוי וידוע לך, אם היינו באים לידי ניסיון, היינו יכולים לעמוד ולא היינו חוטאים. ומביא בספר חסידים, אמר רבי שבתאי ההרוג בחלום, כל אותם שגמרו בליבם להרג על קידוש השם, גם הם חלקם עמנו בגן עדן. המדרש אומר בבראשית רבה, אחת הדעות על איוב שלא היה ולא נברא באיסורים שנכתבו עליו. יש דעה שאומרת שלא היה ולא נברא, אלא משל היה. ויש דעה שאומרת שהיה ונברא, אבל לא עבו עליו האיסורים האלה. ולמה נכתבו עליו? אלא שאילו באו עליו, אומר המדרש בראשית רבה פרשנון זין, אילו באו אליו, היה יכול לעמוד בהם. כלומר, כיוון שהוא היה בנכונות כזאת, מעלה עליו הכתוב כאילו שעמד בהם. בעצם הוא עמד בהם, וזה בפועל ממש. ממש אותו דבר. ממילא, המציאות הזאת של יכולת למסור נפש במחשבה, מאפשרת לאדם למסור את הנפש יותר מאשר למסור את הנפש בפועל, שמי שנהרג בפועל, קיים בפועל מסירות נפש רק פעם אחת, אבל מי שכל רגע ורגע מוסר את נפשו במחשבתו, הרי הוא יכול לעשות את זה ממש כל רגע ורגע. ואולי זה הפשט בדברי רבי עקיבא, שרבי עקיבא היה אומר, בשעה שתפסו את רבי עקיבא, וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. אמרו לו, עמד רבי עקיבא ואמר שמע ישראל. אמרו לו תלמידיו, עד כאן, עד כדי כך. אמר להם, כל ימי הייתי, אמרתי, מתי יבוא זה לידי והקיימנו? ועכשיו שבא לידי לא הקיימנו, העיקרון הוא שכל ימיו, בשעה שהוא היה אומר שמע ישראל, הוא היה מכוון, ושמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. וממילא, כשבא הדבר לידו, הוא התכוון בזה להוכיח שכוונותיו בכל ימי חייו היו מסירות נפש בכוח, כמו שהפעם הוא מוסר את נפשו בפועל. ואם עכשיו שהזדמן לו למסור את נפשו בפועל, הוא לא יכוון את הכוונה הזאת, הרי עלול הוא להחמיץ את כל מה שהוא עשה כל החיים, שכל חייו הוא התכוון באמת למסור את נפשו. ומתברר מדיוק דבריו של רבי עקיבא, שכל ימי הייתי מכוון, שגם ביותו עם הארץ, בטרם למד תורה, בקריאת שמע כשהוא היה אומר, הוא היה מכוון למסור את נפשו לקדוש ברוך הוא, לא רק אחרי שנהיה תלמיד חכם. גם אדם פשוט, שאינו תלמיד חכם, כרבי עקיבא, העם הארץ, לפני שנהיה תלמיד חכם, יכול להגיע לדרגה זו של למסור את כל כולו לשם שמיים, ולקדש את שמו ברבים, כך אפשר לדייק מכל ימי. אבל כל זה היה בשעה שהוא אמר, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ובאמת קריאת שמע זו היא מורשתו של יעקב אבינו. יעקב אבינו ביום פטירתו כנסת בניו סביב מיטתו, אמרו חז"ל, ושאל אותם האם יש בליבם איזשהו חילוק, האם חלוק ליבם מהקדוש ברוך הוא. אמרו לו שמע ישראל, שמע ישראל אבינו, השם אלוקינו השם אחד. ובאותה שעה שמח יעקב ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יעקב אבינו הוא המורה של מצוות קבלת עול מלכות שמיים, שהיא היא מצוות קידוש השם. וממילא כמו שרבי עקיבא ברגע פטירתו אמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כך יעקב אבינו ברגע שהוא נפגש עם יוסף, הרגע הגדול הזה, את אותו רגע הוא קידש לשם שמיים, מסר לשם שמיים ואמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד כמבואר. אבל לא רק הנכונות למסור את כל חייו לקדוש ברוך הוא נקראת למות על קידוש השם, ולא רק הנכונות בכוח, במחשבה של בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, נקראת מסירות על קידוש השם. בכל דחייה ודחייה שהאיש מדחה את תאוות גופו, אמר אחד מאבות החסידות, הוא מקרב ליבו לעבודת השם, הרי זה בחינת מסירות נפש. כל תאווה ותאווה שאדם מתגבר אליה במטרה לקרב את עצמו, לקרב את ליבו לעבודת השם, זה גם מסירות נפש. דמלי קטלה קולה ומלי קטלה פלגה. אדם, מה אכפת לי אם הוא הורג את כל כולו, הוא הורג חלק ממנו. זה כי עליך הורגנו כל היום בפועל. כשאדם עוקר מליבו תאווה שהיא קרובה ואהובה וחביבה אליו, היא ממלאת את כוחות נפשו ברגע זה לשם שמיים, זה גם בחינת של למות על קידוש השם. והרבי מלובלין אמר על הפסוק, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרנב, הרי עקדת יצחק זה השיעור הגדול של קידוש השם. יצחק הוא זה שפתח את השער לכל מוסרי נפשם לשם שמיים על קידוש השם, לכל המתים על קידוש השם, לכל הכי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצון טבחה. ומיד אחרי עקדת יצחק הגיע העיל, כי חוץ מעקדת יצחק יש עוד עקדה. אדם נאחז בסבך תאוותיו, אדם כשהוא מסובך בתאוות רעות ומידות רעות חס ושלום, ועוקר ומשרש נפשו מזה, גם זה בחינת העקדה. גם זה בחינה של למסור את נפשו על קידוש השם. גם זאת בחינה של מקדש את שמו. ואם זה ברבים, הוא מקדש את שמו ברבים. אם רבים יודעים שהוא ויתר על תאווה לקרב את ליבו לעבודת השם, הרי זה גם כן כמו מי שמוסר את נפשו על קידוש השם ברבים. וממילא אפשר לחבר את שני הדברים שאמרנו יחד. מה הטעם יש לזה שאומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, והוא ממליך את הקדוש ברוך הוא? הוא אומר שמע ישראל, הוא פונה לישראל שבו, הוא פונה ליעקב אבינו, הוא פונה לכנסת ישראל, הוא אומר השם אדון הכל היום ויהיה אלוקינו תקיבו בעל הכל את כולם, השם אדון הכל היום ויהיה אחד בשמיים ובארץ בארבע כנפות תבל, ממליך אותו בכל מקום ואומר ואהבת דביקות את השם אלוקיך, שייכות בכל לבבך, שני יצריך, בכל נפשך. ובאותו רגע הוא מצייר מול עיניו כיצד מערימים ערמות של עצים ומעבירים אש על העצים, ואיך שהוא נזרק לתוך האש, והוא כמו רבי עקיבא אומר קריאת שמע ואומר כל ימי אמרתי מתי יבוא זה לידי ובקשנו, והוא שמח וטוב לב, הנה הוא הצליח לכוון. וכפי שאמרנו קודם שגם בכוונה הזאת יש מעין למות על קידוש השם, ולאחר מכן נגמרת התפילה והוא לא מסוגל להשתלט אפילו על תאווה קטנה לרגע אחד. האם אין פה סתירה מיני ובי? האם אם באמת כנים דבריך, רבי עקיבא הוכיח את זה בקטלה כולי, ואתה לא מוכיח את זה אפילו בקטלה, אפילו בהריגה של אחד חלקי, אני לא יודע כמה, מי העצמיות שלך שהתרגלת אליה, ככה אדם צריך לומר לעצמו כמובן. וכך אומר הבארון הגדול מקרלין, מחויב כל אחד ואחד להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל איבר ואיבר, שלא יהיה חס ושלום נגד רצונו, ולעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא בכל האיברים ובכל החושים ובכל המחשבות. ועל זה צריך למסור נפשו במחשבה ובלב אמת, כי לא סגי בלב אחי, ומה לעולם אם לא רצונו חס ושלום. אבל באמת הוא אומר אי אפשר לעשות אפילו תנועה קטנה באמת ללא מסירות נפש. וכך כותב הרמב״ם בהמשך ההלכות בהלכות יסודי התורה פרק ה' בהלכה י', כל הפורש מעבירה או עשה מצווה לא מפני דבר בעולם, לא מפחד ולא יראה ולא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו, הרי זה מקדש את השם, גם זה קידוש השם. וממילא מובן מה שאמרנו קודם בשם הרמב״ם, שכל התנהגות ראויה שאדם מתנהג יש בה משום קידוש השם. והשאלה מתעוררת ממילא, מה הקשר בין למות על קידוש השם, שאדם מוסר את עצמו על קידוש השם, לבין התנהגות ראויה? עכשיו מבינים שכל אדם ואדם שמשתלט על בחינה מסוימת מהדברים האהובים עליו, שהנפש נמשכת עליהם, זה מעין קט לפלגה, זה מעין להמית את עצמו מעט, כמו אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שמימית את עצמו עליה, הוא מוסר את עצמו לקדוש ברוך הוא, הוא מקריב את אהבותיו לקדוש ברוך הוא, הוא מוותר עליהם, הוא מכוון את כל כולו לקראתו. ממילא מובן מה הקשר בין המושג ונקדשתי בתוך בני ישראל שבפרשת אמור, לבין הפסוק קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם שבפרשה הקודמת. שם בפרשת קדושים תהיו לימדנו הרמב"ן שצוותה התורה לא להיות בעל תאווה. קדושים תהיו, פרושים תהיו, שלא יהיה אדם נבל ברשות התורה, שלא יהיה אדם מחפש כל למלא את כל תאוותיו בדרך מותרת. תאוות כן, הוא לא מתגבר עליו, הוא רק מחפש הכשר והתר על הכל, הוא לא מקריב את תאוותיו בשביל הקדוש ברוך הוא. אדם כזה איננו בגדר קדוש. ונקדשתי בתוך בני ישראל מדברים על למות על קידוש השם, קדושים תהיו מדברים על להקריב את התאווה, להתגבר על תאווה, וגם בזה האדם מקיים מצוות ונקדשתי, הוא מקדש שם שמיים, ואם זה ברבים, הרי הוא מקדש את שמו ברבים. וכמו שאמרנו, וכך כותב הרשב"א בתשובותיו, כי עליך הורגנו כל היום, וכי אפשר להרג כל יום? אלא שבכל יום אנו קוראים בקריאת שמו בכל נפשך ומסכימים על כך. הרי הוא כאילו הורגנו באותה שעה התברך. איך מסכימים על זה? איך דואגים שהדבר הזה לא יהיה מן השפה ולחוץ? לקיים את בכל דרכיך דאהו. לקיים את ההכוונה של כל דבר ודבר שאדם עושה אל הקדוש ברוך הוא. מה מעלתם ולמה מגיעים אלה שמקדשים את השם? אומר המגלה עמוקות על פרשת קדושים. כל ימי החול זוכה האדם לנפש. ביום טוב הוא זוכה לרוח. בשבת הוא זוכה לנשמה. ביום כיפור הוא זוכה לנשמה לנשמה, מה שנקרא חיה. וביום המיטה זוכה ליחידה. נפש זו אותה בחינה שנמצאת בגוף העושה את המעשים, כמו שאומר רב חיים מוולוז'ין. בימות החול, ימות המעשה, זוכה האדם לקדש את אותה בחינה שקשורה לגוף. ביום טוב, הוא זוכה לרוח. מה הכוונה? הרוח זה החלק שקשור גם לגוף וגם לנשמה. יום טוב קשור גם לגוף, אוכל נפש מותר לעשות ביום טוב, וקשור גם לנשמה כמובן, כי עיקרו להעלות את הנפש אל הנשמה, וזה הרוח. שבת מעין עולם הבא, הוא כבר זוכה לבחינה שמעבר לגוף, לבחינת הנשמה. יום הכיפורים זה שבת שבתון, נשמה לנשמה. אם שבת זה שבתון, נשמה, יום הכיפורים זה השבת של השבתות, נשמה לנשמה. וביום המיטה הוא זוכה לאותה בחינת יחידה, בחינה עליונה ופנימית של כוחות הנפש שלו. מה הכוונה? מה הכוונה שאפשר להשיג את הבחינה הזאת רק ביום המיטה? המקור לדברה בספר הזוהר. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף י', נסתכל דוד המלך ביום המיטה ואמר שירה, שנאמר, ברכי נפשי את השם, השם אלוקי גדלת מאוד הוד והדר לבשת. מאיפה יודעים שזה יום המיטה? בסוף הפסוק כתוב, תסתיר פניך יבהלון, תוסף רוחן יגבעון. כלומר, בשעה שזכה דוד המלך נסתכל ביום המיטה, מה פרוש נסתכל ביום המיטה? דוד המלך זכה לאותה דרגה רוחנית, לאותן השגות רוחניות שבדרך כלל זוכים אליהם ביום המיטה. זה הכוונה נסתכל. הרי מה פרוש נסתכל? הוא ראה את יום המיטה. מה פרוש ראה את יום המיטה? הרי כתוב, כל הנביאים לא נתנבו אלא לימות המשיח, אבל עולם הבא עין לא ראתה אלוקים זולתך. מסביר מהר"ל מפראג בהקדמה לגבורת השם. הנביא נקרא רואה, ואי אפשר לראות דבר שלא קיים פה. ימות המשיח שורשם כבר קיים כאן. עולם הבא עין לא ראתה. החכמים יכולים להשיג בהבנתם, אבל לראות צריך שהדבר יהיה כאן. ואם כתוב שדוד המלך נסתכל ביום המיטה, פרושו שיום המיטה היה כאן. מה פרושו נסתכל ביום המיטה ואמר שירה? הוא ימשיך לחיות. לא מדובר על יום מותו של דוד, מדובר כל יום או באותם ימים שהוא הסתכל וראה, אלא הוא היה קשור לאותה בחינה המתחדשת לאדם ביום המיטה. הוא הצליח להגיע לאותה בחינה שנקראת יחידה בחייו חיותו. וזה הפשט נסתכל ביום המיטה. וממילא הוא אמר שירה. גם משה רבינו אמר שירה ביום מותו, שירה תאזינו. כי שירה, מתי אומרים שירה? שירה אומרים כשמתגלית ההנהגה שמעבר, כפי שנראה עוד מעט. כשדוד המלך אמר שירה, הוא הגיע לאותה בחינה של מעבר, וזכה לבחינת יחידה. ממילא, אם באמת אפשר לזכות בזה רק ביום המיטה, איך זוכים את זה, בזה בחייו? אבל, בשעה שאדם מוכן למסור את נפשו על קידוש מועד ברך, וזה נחשב לו כמיטה על קידוש השם, והוא מקריב את רצונותיו למען השם, בשביל השם, וכל רצונותיו זה עשה רצונך כרצונו, ממילא יכול הוא לזכות לבחינת יחידה, כי הנכונות למסירות נפש, מסירות נפש בכוח כבר למדנו, שהיא כמו מסירות נפש בפועל, בתנאי שזה לא יהיה מן השפה אל החוץ, אלא זה יהיה אמת באמת. מה עוד גוררת מסירות נפש? אז ראינו מסירות נפש גורמת לקשר את האדם למושג הזה שנקרא יחידה, והדבר הזה עדיין סתום אצלנו. מה עוד גוררת מסירות נפש? הגמרא במסכת ברכות אומרת, מה ישנה ראשונים שהתרחשו להם ניסים, ומדוע לנו לא מתרחשים ניסים? אומרת הגמרא, משום שהראשונים מסרו נפשם על קדושת השם. כשאדם מוסר נפשו על קדושת השם, אנחנו למדים, נעשים לו ניסים. המלבים אומר פה במקום, על ונקדשתי בתוך בני ישראל, אומר המלבים כך, ישנם שני דרכים שהקדוש ברוך הוא מתקדש בעולם, או על ידי המעשים הטובים שיעשו עם קדושו, או על ידי הניסים והנפלאות שהוא יעשה בעולם. ואם ירצה לומר שיקדשו שמו על ידי מעשים הטובים ושמירת מצוות, אז היה צריך לומר, ותקדישני בעיני בני ישראל, מה זה ונקדשתי? הוא כותב נקדשתי בנפעל ורומז, כי אז יתקדש על ידי שיעשה להם ניסים ונפלאות ושידות הטבע, אבל זה תלוי בקדושת ישראל. אם הם יתרוממו על טבעם, לדכא כוחות החומר, ולמוסרו לאבדון על קדושת שמו, אז גם בעולם הגדול תיקנה הטבע החומרית והתקדש שמו על ידי הנהגה פלאית. וזה רק במוסר עצמו שלא על מנת לעשות לו נס, שזה מקדש את השם באמת. ואז יתגדש השם בקדושת הנהגתו הפלאית מרומה מן הטבע. ודברי המלבים עולים על דברי רשי. שרשי פה במקום אומר, ונקדשתי בתוך בני ישראל, כשהוא מוסר עצמו, ימסור על מנת למות, שכל המוסר עצמו על מנת הנס, אין עושים לו נס. שכן מצינו בחנניה, מישאל ועזריה, שלא מסרו עצמם על מנת הנס, וניצלו. ורואים את זה גם אצל אברהם והרן. שאברהם שמסר את עצמו לכבשן האש, ולא ידע שיעשה לו נס, נסר את עצמו למנת למות, נעשה לו נס. הרן, בן אחיו, שראה שנעשה נס לאברהם, ומסר את, נפל בעצמו, מסר את עצמו גם כן לכבשן האש, כשהודיע לנמרות שגם הוא עם אברהם, לא נעשה לו נס. כי הוא נפל... הוא מסר את נפשו בשביל הנס, אברהם מסר את נפשו לגמרי לשם שמיים, כמו רבי עקיבא בשעתו. אין הכוונה שלכל אחד מיד יעשה נס, אבל זאת בחינה שמעוררת את עולם הנס, וצריך להבין כיצד. מכל מקום המלבים אומר, ישנם שני דרכים שמתקדש שם, שם השם בעולם, או על ידי שבני ישראל מראים עד כמה ששמו קדוש ביניהם מוסרים את עצמם עליו, או על ידי שהקדוש ברוך עושה ניסים ונפלאות. ושני הדברים קשורים זה בזה. בשעה שאדם מוסר את עצמו על קידוש השם, הוא פותח פתח לעולם של נס. הוא פותח פתח לנס שיעשה לו. ומהר"ל מפראג מסביר איך הדברים עובדים. וכך הוא אומר. טעם דבר זה ידוע. כי כאשר מוסר עצמו, על מנת שאין עושים לו נס, נקרא קדוש בעצמו, כמו שיצחק נקד על גבי המזבח, ונתקדש. כלומר, אדם שרוצה לעלות על המזבח, על מנת שיעשה לו נס, אז הוא לא עולה על המזבח בשביל הקידוש שם שמיים בעצם. הוא לא נקרא קדוש בעצמו. יצחק נקד על גבי המזבח, ויצחק נקרא קדוש. ולכן... אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תרד מצרימה, משהו שהוא עולה תמימה, עולה תמימה זה קודש קודשים, וממילא כל הארץ נחשבת אצלו כמו העזרה, ולצאת לחוץ הארץ עכשיו כקודש קודשים שלא יוצאים לחוץ העזרה. כלומר, יצחק חל עליו קדושת קורבן, שנפסל ביוצא, כי הוא באמת עלה על המזבח כדי למסור את נפשו על קידוש השם, לא על מנת שיקרה לו נס. ממילא מי שמוסר עצמו על מנת שאין עושים לו נס, מתקדש, שהרי כבר מסר עצמו על קדושת שמו. וכיוון שהוא כבר נעשה קדוש, ברגע הנכונות שבלב עושה אותו קדוש, ממילא הקדוש עושה לו נס. כי מה זה הנס? הנס הוא גם כן קדושה לשמוע את ברך, והוא ידוע מסוד הניסים. כלל הדבר, שהאדם אשר אין שוקל חיות העולם נגד קדושת שמו את ברך, הוא מוסר עצמו למיטה להסתלק מן העולם על ידי קדושת שמו התעלה, הוא קדוש. ובשביל שהוא קדוש הוא נבדל מן העולם, והוא דוחה גם כן מנהג העולם וטיבו והנהגתו, ועושה לו נס שהוא למעלה מן העולם. והדברים קשורים למשנת מהר"ל בכל מקום, שמה פירוש המושג נס. נס משמעותו חדירה של ההנהגה מהעולם הנבדל אל תוך עולם החומר. יש סדר לניסים, יש מערכת חוקיות שעל פי הפועלים הניסים. וכשמתרחש נס בעולם הזה, פירוש דבר שהעולם, עולם החומר מפנה את מקומו להנהגה שמעבר לחדור לתוך העולם של כאן. ברגע שאדם הפך להיות בעל נכונות למסור את עצמו על קידוש השם והפך להיות לקדוש, הרי הוא שייך לאותה מציאות נבדלת. קדוש פרושו של דבר נבדל, הוא מראה שהוא שייך לשם, וממילא ההנהגות של שם פועלות ומפעילות אותו כאן. איך אמרנו קודם? שנסתכל דוד המלך על יום המיטה ואמר שירה. ואמרנו שביום המיטה זה הזמן שבו מקבלים את אותה בחינה עליונה שנקראת יחידה. ואמרנו איך בדוד מסתכל ביום המיטה, הוא ראה את הכי עליך הורגנו כל היום, הייתה לו את הנכונות בכוח למסור את כל כולו לשם שמיים. ומתי אומרים שירה? אז כתוב כל מי שאומר שירה בכל יום הרי זה מחרף ומגדף. מדוע? משום ששירה אומרים רק בשעה שמתגלית ההנהגה של העולם העליון בתוך העולם הזה. ומי שאומר שירה בכל יום נוכח הנהגת הטבע, כי הוא מתפעל מהנהגת הטבע, ודאי שזה יפה שהוא מתפעל, אבל אם הוא אומר שירה פירוש דבר שהוא טוען שזאת ההנהגת העולם העליון ואין עוד, ממילא הוא מחרף ומגדף, כי הרי זאת לא הנהגת העולם העליון, זאת לא הנהגת עולם הניסים שעליהם מדבר מהר"ל. כשהנהגת העולם העליון מתגלית בתוך הטבע, אז אומרים שירה. ולכן לא על כל נס אמרו שירה, ולא על כל נס אומרים הלל, אלא על ניסים שיודעים, אלה שיודעים ומבינים שמשתלשנים ויורדים מתוך העולם העליון אל כאן. ולכן, אז ישיר משה ובני ישראל, אמרו שירה על הים, כי ראו את היד הגדולה בתוך הים, ראתה שפחה על הים. ומשה רבינו אמר שירה ביומו האחרון, ודבורה אמרה שירה כי ראתה שההנהגה הייתה מעין ההנהגה של קריאת ים סוף. ולכן שירת הים ושירת דבורה קרובים כל כך זה לזה, כי הרי סיסרה שצבאו נגרף אל תוך נחל קישון הייתה השלמה למה שפלט ים סוף את ביזת מצרים, כמו שחזל אומרים. וממילא בשעה שהאדם מוסר עצמו למיטה על ידי קדושת שמו, שמו התעלה, וממילא נבדל מהעולם, הוא דוחה גם כן מנהג העולם וטבעו והנהגתו, ועושים לו נס שהוא למעלה מן הטבע. אבל כפי שאמרנו, לא צריך למות על קידוש השם כדי שאדם יהיה בבחינת הדרגה הגבוהה הזאת. אפשר גם לחיות על קידוש השם על ידי שאדם מתגבר על תאוותיו. וזה מה שנאמר בפרשת וירא אחר הדברים האלה. הוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך, את עוץ בכורו ואת בוז אחיו ואת כסד אבי הרם ואת בתואל, ובתואל ילד את רבקה. השאלה למה צריך להגיד לנו את שמות כל הרשעים האלה? צריך לדעת שרבקה נולדה, אבל בשביל זה צריך לתאר פה את כל גן החיות האנושי הזה. התשובה היא, הזוג הזה, יצחק ורבקה, הם הזוג שמלמד קידוש השם. יצחק מלמד איך מתים על קידוש השם. רבקה מלמדת איך חיים על קידוש השם. בתוך כל הרשעים האלה, שאם היינו מצליחים להבין, היינו מבינים שכל שם ושם מסמל סוג אחר של רשעה, שכנגדה רבקה הייתה צריכה להתמודד. בתוך כל הרשעים הללו, רבקה שמרה על מלוא תארתה. מי יודע כמה להגו עליה? מי יודע איך התקשורת יצאה נגדה? מי יודע מה אמרה עליה מבקרת המדינה? מי יודע מה אמרו עליה כל מיני שרים סוררים למיניהם? ומי יודע אם לא היה איזה ראש עירייה שהחליט לרוץ לרשות הממשלה בגללה אז. אבל היא לא התפעלה מכלום, והמשיכה ללכת בדרכה בבחינת אני לתומי אלך, וקידוש השם היה גדול. כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון לטבחה. כי עליך הורגנו כל היום, לא צריך בשביל זה למות כפי שאמרנו. מי שעומד וזוכה שלא אגים עליו, שרודפים אותו, על כי הוא צמוד לתורה באמת, עליו אפשר לומר, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה. ואנו מודים לכל אלה שנותנים לנו את ההזדמנויות להראות שאנו דבקים בדרכנו, שאנו דבקים באמונתנו, ואנו דבקים במעשינו, ועושים את זה באהבה ובשמחה. ואל יחשוב אדם שהדבקות הזאת נעשית תוך כדי שאדם מרגיש את היסורים. ואולי ישאל אדם לפני שניגע בנקודה הזאת, ומה עם כל אלה שלא נעשו להם ניסים, ובאמת מתו על קידוש השם, דוגמת רבי עקיבא, האנשים האלה גם כן למעשה, האנשים האלה גם כן למעשה זכו לנס. כי כך כותב הרמב"ן באיגרת שהוא כתב על מקדשי שם שמיים. הוא אומר, בידוע וזוהי הבטחה, שמי שעלה על המוקד באותם זמנים של פורענויות, לא חש כל צער ואיסורים. וזה בתנאי כמובן שהוא מוסר את עצמו על קידוש השם. כך שלמעשה לכל אחד ואחד נעשה הנס הזה. ואם נעשה את האנלוגיה לאלו שמוסרים את עצמם על קידוש השם במנות קטנות, דיינו מתגברים על תאוותיהם, אז בידוע שאם אדם עושה את זה לשם שמיים, הוא ודאי מרגיש בסופו של דבר רק תענוג, ופתאום הוא מסתכל לאחור ורואה כמה קל היה להתגבר על התאווה הזאת, כמה היא נראית מגונה בעיניו עכשיו, כמה היא בכלל לא, מהווה, לא תופסת אצלו מקום, וכל כולו בדבקות שבשמחה עולה במסלול העולה בית השם. ולכן מיד אחרי שהתורה אומרת את אותה מצווה של ונקדשתי בתוך בני ישראל, אותה מצווה של אני השם מקדישכם, ממשיכה התורה ואומרת, אתה מוציא אתכם מארץ מצרים, הרי בשביל זה הוציאו אותנו מצרים כדי להיות לכם לאלוקים. ממשיכה התורה ואומרת את מצוות השבת ואת מצוות המועדים, משום שבשבתות ובמועדים, כפי שאמרנו, אלה הזמנים שאדם הולך וזוכה. בשבת זוכה לנשמה, במועדים זוכה לחיה, בימות החול זוכה לנפש, אם הוא חי בקדושה, וברגע שהוא חי ונקדשתי בתוך בני ישראל, הוא זוכה לאותה יחידה, וזה הסדר. ונקדשתי בתוך בני ישראל, אחר כך שבת, אחר כך מועדים, וכך האדם מצליח להגיע אל מצוות. וספרתם לכם מוכרת השבת שכתובה בפרשת השבוע, בדרך העולה אל הר המוריה, אל הר סיני, לקבל את התורה. תודה רבה.